ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז סיימנו את האות ב', למדנו ששלמות מוחלטת ניתן להשיג רק באמצעות בחירה, והבנו איך העולם כולו, כל העולם שלנו הוכן בתנאי בחירה, שיהיה את כל האמצעים הדרושים לקיים בעולם את התנאים האלו, דהיינו אדם ענייני טוב ורע, במילים אחרות עץ החיים מול עץ הדעת טוב ורע, מין אנושי שיהיה בו גם כוח בחירה, כוח הכרעה, דיברנו על הכוח המופלא הזה שנקרא כוח בחירה, ויהיה לו זיקה, בעצם הבריאה שלו יהיה לו זיקה אל הטוב וזיקה אל הרע, שזה גוף הנשמה. יהיו לו אמצעים שעל ידם הוא יוכל לייחס את עצמו, להידבק בטוב ולהידבק חלילה בצד השני. ובתחילת פרק ג' הרמח"ל יוסיף לנו עוד נתון שמשום מה הוא לא כתב אותו כאן, את עניין היצרים, שצריך עוד מרכיב במערכת, צריך שיהיה גם כן כוח חיצוני שנקרא נחש, שיפתה את האדם ללחתו. צריך לחשוב אחר כך למה המרכיב הזה, למה בלעדיו לא היה, אחרי שהאדם כבר מורכב מגוף הנשמה, למה אנחנו זקוקים גם למרכיב חיצוני שנקרא נחש? מה היה קורה אם הנחש לא היה נמצא בתמונה? אז את זה אנחנו נשמור לתחילת פרק שלישי.
מה זה?
כן. זה הרע שנקרא עץ הדעת טוב רע. למה הוא נקרא, למה לא קוראים לו הרע? אתם שומעים את השאלה שכאן נשאלת. הרי כל מה שאנחנו לומדים כאן זה בעצם התמונה, כמו שרמזנו כמה פעמים, אולי דיברנו על זה, כל התמונה של פרשת בראשית מתבארת לפי ברגע שרואים את החוקיות האלוקית בבריאת העולם, זה בעצם שורש השורשים של תוכנית פרשת בראשית. אנחנו רואים ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, אנחנו רואים את הגן שזה מקום מצב העבודה, עדן זה מצב השכר, שעוד מעט נדבר על ענייני השכר. יש לנו את ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח בפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, זה הגדר האדם, זה נפש חיה, אדם שמורכב עם יכולת חיבור בין שני ההפכים. ואחר כך ויצב השם אלוקים על האדם, מצווה אותו ומפקיד בידיו את האחריות, וודאי שבנפש חיה הזו יש את כוח הבחירה. וענייני הטוב וענייני הרע זה עץ החיים, כמובן שהסגוליות של עץ החיים זה מי שדבק בו ואכל וחי לעולם, ואילו עץ הדעת טוב ורע מייצג את ענייני החיסרון. אני שאלת פה שאלה, היה צריך להיות עץ החיים ועץ הרע ועץ המוות, דבר והיפוכו. אז למה הגדרת החיסרון התורה קוראת טוב ורע?
מה זה גם הפכים?
זה הפכים בתוך עצמו, כלומר הפך טוב מול רע. כשהתורה אומרת ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע ובחרת בחיים, אז היא מעמידה שני נושאים לגמרי הפכיים. ואילו פה נראה שגם ברע עצמו כאילו נראה יש חלק טוב. למה התורה מעמידה את זה? טוב ורע. תגיד רע. אז אני חושב פירוש, כמובן שמה שאני אומר בלי מקור, אני אומר את זה ברמון מוגבל, אבל אני חושב שהכוח של הרע זה מסלול שלם. המסלול הראשון של, ככה אני אומר את הדברים מתוך התרשמות בדברי הרמח"ל באדיר במרום, הטוב זה בעצם שליטת הטוב מתוך אפשרות שנייה, רע זה מערכת שאנחנו למעשה היום, עד היום, כשאנחנו רואים את העולם, איך הוא מתנהל במשך כל שיט אלפי שנים אחרי שאדם הראשון חטא, אז באמת העולם מורכב, בעצם הטוב והרע, דהיינו יש פה שני מסלולים, או שהאדם מתמודד עם טוב ברור מול אפשרות שנייה, או שההתמודדות עצמה תהיה מאוד מאוד מורכבת, מבולבלת, שהטוב והרע הם, יהיה בהם המון המון הבחנות, והמצב בעולם יעלה על מסלול שנקרא עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע זה מסלול, בעצם הקדוש ברוך הוא הניח לפני שורש המין האנושי, האם אתה רוצה לתקן את העולם במסלול א', או להעביר אותו להתמודדות במסלול ב'. מסלול, ברגע שהוא יעלה למסלול הזה, ייקח 6,000 שנה, כי באמת הדברים בטבעם גורמים לבלבול גדול ולהטייה גדולה. כי כל עוד שהוא לא חטא, עדיין הטוב היה מוגדר, הרע מוגדר, ועכשיו היה לו פיתוי האם לראות בטוב משהו ברע משהו חיובי, במסלול השני משהו חיובי, דיינו הנחש מפתה אותו שעדיף להביא את העולם לתיקון במסלול כזה מורכב מאשר במסלול כל כך ברור. כי הוא אומר לו, אתה יכול לשלול את הרע כעת, אבל כל עוד... מה זה? כן, אבל זה גוף הכוח של הנחש. הנחש מפתה אותו שהקדוש ברוך הוא אומר לך לא, כדי שתעבור על דבריו, ורק ככה תוכל בסוף להגיע לתיקון יותר גדול. הנחש מסביר גם את זה. אתה מבין? מי שנאמן לרצון השם הוא כבר במצב מתוקן. הבעיה שהנחש מפתה אותנו, גם אחרי שברור לך שזה אסור, אתה מתחיל למצוא כל מיני פלפולים. אז הוא הצליח להסיט אותו ולשכנע אותו שהמסלול השני הוא הרבה יותר מוצלח מהמסלול הראשון. כי דרך הסתפחות הרע והבירור בין הטוב לרע תגיע להישגים יותר גדולים מאשר שאתה שולל את הרע מעיקרו. אז בקיצור, אני אפשר להאריך בזה הרבה בסוגיה הזו, שאלה אם זה כאן המקום. אני רק באתי להגיד דבר אחד, עץ הדעת טוב ורע זה לא דבר שמבטא את הרע, אלא מבטא מסלול שלם של הנהגת תיקון העולם במסלול של טוב ורע משמשים בערבוביה. כן, אני כעת לא זוכר. אז מי שמתבונן רואה במה אנחנו...
שרמחל אומר, בסדר בו ענייני שלמות וענייני חיסרון. אז הוא מתכוון באמת לעץ החיים ועץ הדעת טוב ורע?
אני חושב שכאן...
גם כן מדבר על הדיכוטומיה המלאה
הזאת. לכאורה, לפי סדר הספר, הוא מתחיל כאילו בתוכנית המקורית. רק אחר כך, בפרק שלישי, הוא יתחיל לדבר איתנו מה קרה לעולם אחרי החטא. בינתיים הוא מדבר על האידיאל. איך העולם היה נראה בתוכנית הראשונה. מי שמתבונן רואה את המציאות שלנו היום, שאנחנו במסלול עץ הדעת טוב ורע, באמת, כמו שישעיה הנביא אומר, אוי לא אומרים טוב רע ולרע טוב, שמים מר למתוק ומתוק למר, כלומר, שכל מה, המסילת ישרים הידוע עם גם גן המבוכה וגם הרעם לפפתם וביתם אל באר שחת, שמראה לו העולם הזה תשת חושך ואילילה, מראה לו עמוד שהוא עץ ועץ שהוא עמוד. אנחנו רואים הבלבול בעצם ההגדרות. הבלבול היום זה לא לבחור בין טוב לרע, אלא הבלבול הוא בעצם ההגדרה של הטוב והרע. כלומר, גם זה נקרא מסלול עץ הדעת טוב ורע. וגם בחלק החיובי שלנו, תשימו לב, אנחנו כל הזמן עסוקים בבירור. בירור ההלכה, מותר ואסור, תמה ותאור, כל המערכת עסוקה בליבון ובירור טוב מרע. אנחנו לא עסוקים ביישום, אלא כל הזמן עדיין עסוקים בקדם עבודה לברר את הטוב מהרע. גם בחלק המעשי, וגם כמובן בחלק היותר קשה, בחלק הרעיוני של היהדות, שם החלק הרבה יותר מורכב והרבה יותר מבלבל, כי שם ההגדרות הרבה יותר דקות והרבה יותר מטעות. אבל בשביל זה אנחנו לומדים את העקרונות, ולאט לאט נזכה להתבהר. עכשיו נמשיך הלאה בעזרת השם. אחרי שאנחנו הגענו לשלב הזה שהבנו את העניין של הבחירה, סוד הבחירה, כעת הרמח"ל מוביל אותנו לשלב הבא, והוא אומר, וכעת נוכל להגיע להבין את עניין השכר. מה זה השכר? אם נרצה להגדיר את השכר, האם אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם תשמעו לקולי, אני אתן לכם שכר? בואו ונבין שזה בלתי אפשרי להבין כך, ואחרי שנבין את הבלתי אפשרי, נבין איך האמת מובנית בתוך המערכת שכבר למדנו. הרי בואו ונתבונן, האם ייתכן לייחס לקדוש ברוך הוא גמול מקרי כדוגמת גמול אנושי, שאני הרי סוחר פועל, סוחר בעל מלאכה, אין שום קשר ולא יהיה קשר בין הפעולה שלו לבין הגמול שהוא מקבל, שהרי פעם הוא יתקן לי את הצנרת, פעם הוא יתקן לי את המכשיר חשמל, ופעם אני אתן לו כסף, ופעם אני אתן לו שווה כסף. אין שום קשר בין הפעולה לבין השכר. כל סיכום שיהיה מסוכם בינינו, נוכל לגרום שיהיה לו סיבה מספיקה לבוא ולפעול את הפעולה הזאת. אבל לעולם לא תמצאו קשר בין הפעולה לבין התוצאה, נכון? ככה העולם מתנהל. האם אפשר לומר גם כלפי ההנהגה העליונה? נבחן את הדברים יחד. האם אפשר לייחס לו גם פעולה כזאת? כאילו, הוא מבטיח ואומר, מי והיה אם שמוע תשמעו, אני אתן לכם תמורה כזאת וכזאת. כן.
אבל משהו שעבר שאי אפשר, כי אז יצא שכל הסבל שאנחנו עוברים
הוא לכאן. אז כבר דיברנו על זה, אני כבר הקדמתי. סליחה. סליחה.
אז הגיע לשלב שבו שאלו את הרב לגבי האם יש תיקון בגוף העולם שהוא עצמי. זאת אומרת, כשאדם פועל לעשות מצווה, האם זה גם משפיע על תיקון גוף עולם, או דיבר על גוף עולם נשמת העולם, ששניהם צריכים לעמוד.
רגע, דיברנו כבר על השכר בעולם הזה גם כן?
זה שכר עצמי, שזה גמול על המעשה של
השכר. רק לא קראנו, רק לא קראנו.
אז אני זכר, חשבתי שעוד לא הגענו לזה. סלחו לי, אני כן, אז טוב, אז אם כן נסכם. אז אם כבר דיברנו על זה, נסכם, אמרנו, בלתי אפשרי לייחס לקדוש ברוך הוא גמול מקרי, חייב להיות גמול בעצם, שהרי אם חלילה זה בעבורו בלתי אפשרי, ואינו צריך לזולתו, בעבור עניין אחר, בעבור עולמו, גם שזה כביכול נראה בעבורו, ואם זה בעבור, אני עובד כאן בעבור עניין אחר, נגיד בעבור תכלית, הוא רוצה שיער אחד ייקרת, למה? לא חלילה בשבילו, בשביל הנבראים, הוא מבקש ממני, תעשה לי את השירות שלי בעולם שלי בעבור נברא אחר, זה גם בלתי אפשרי, שאז בעצם יוצא שהוא יכול היה לתת לי את השכר גם בלעדי כך, ואז חלילה זה נראה כמו עבודה מקרית, ולא יכול להיות הרי כל התכלית היא רק לטוב לנו כל הימים, את זה כבר אנחנו בנינו עד השלב שאנחנו עומדים בו, אלא ודאי חייב להיות לטוב לנו, שעצם העבודה זה ממש ראה אנוכי נותן לפניכם היום, הוא שם לפנינו את הטוב ואומר כך את הטוב, הוא שם לפנינו את החיים ואומר כך את החיים, בדיוק כמו אדם הראשון בתוכנית המקורית, שהוא אומר לו, הוא מגדיר את הטוב כעץ החיים, שמי שאוכל מפריו סגולתו לחיות לעולם. ממש בעצם חייב להיות כל השכר, חייב להיות תוצאה מיידית מתוך עניין העבודה. עכשיו מתוך זה הגענו, וזה בדיוק מה שהוא ירצה, נקרא עוד מעט בעוד ג' זה משהו, כן?
לא הבנתי מה רבו לעשות, בעצם זה שאני אוכל עץ החיים, אני מקבל חיים,
כן.
אבל גם פה אין שום קשר בין האכילה לבין החיים.
אם היית מבין מה זה עץ החיים, היינו מבינים מה זה עץ החיים, אז היית מבין את הקשר העצמי שסגולת הפרי שלו להקנות בך נצחיות.
וכך גם
בעץ הדעת, אותו דבר? כן. כי סגולת, עניין עץ הדעת, זה לא אתה לא שמעת לקולי, אמר, ביקש לך להוריד את הפח ולא שמעת לקולי, אלא אתה דבקת בעניין החיסרון שהנחתי בעולם כדי, רק כדי לאתגר אותה, לאפשר לך לאכול מעץ החיים מתוך אפשרות שנייה, ואתה לא האמנת לי, והאמנת לרע בטרי השקיטו בעץ למאכל, וכשאתה מאמין לרע, טבע הרע, לגרום חיסרון.
עכשיו, הרב תמיד באותו משפט גם את עץ החיים, גם את עץ הדעת.
ולעומת זה?
עכשיו, זאת אומרת, איך ברובד שהמזכירה הזאת הם קשורים אחד לשני? הרי הרב דיבר, דיברנו על עץ הדעת שזה מפה ולגלגל את כל העולם ושזה עשרה שנים וכל דברים, אבל עץ החיים איך בעצם הוא קשור למהלך הזה או שבעצם לא קשור למהלך?
עוד פעם, אתה רוצה בתרגום של התוכנית השנייה איפה עץ החיים מופיע? תסביר יותר מה אתה שואל.
מה, למה? הרב מכניס באותו משפט, כאילו, גם דיבר על עץ החיים בין. עכשיו אני כאילו ניסיתי להבין מה הקשר של עץ החיים פה.
כן, אנחנו, אז אולי לא מספיק הסברתי. מאוד מאוד חשוב שכל התמונה הפילוסופית הזאת נתרגם אותה ונראה כמה מתחילה להתקרב אלינו, שלא תישאר סתם כרעיון מופשט. נראה לי התרגום הראשון היסודי הוא קודם כל להבין שבפרק שלישי הרמח"ל יראה לנו איך כל התוכנית הזאת הייתה אמורה להתיישם אצל אדם הראשון, כשהוא כשל, זו התוכנית שמוכרת לנו מיציאת מצרים והלאה. אז הייתי רוצה לראות את זה בתמונת המקראות של פרשת בראשית, וכל פעם לראות את זה במובן, אפשר לדבר על זה במושגי קודם החטא, מושגי אחר החטא. אז במושגי קודם החטא אתה מבין שאתה רואה, אתה רואה את כל פרק ב' של דרך השם, אתה רואה את שזה, מיד אתה חושף את פרשת בראשית. כל השחקנים שם, הכל שם זה בעצם, אתה מזהה את זה כאן. זה
התוכנית הראשונית?
כן, כן. פרשת בראשית זה קודם החטא. אחרי החטא זה כבר הגירוש, מגן עדן. נצטרך לראות מה, אם נזכה, נבין גם שם איך הדברים מתחברים.
בעצם נכנס את זה את החיים ואחרי את זה את
הדף? לא, כן, מסלול לצדה, כן. אנחנו עוברים לברר את הטוב מתוך הרע. הטוב והרע נתערבבו בעולם, הרע קיבל שליטה מבלבלת, מטעה, וכעת הוא יכול לשכנע אותך שעמוד הוא עץ ועץ שהוא עמוד.
אבל אתה לא
יודע,
שיהיה רק...
לא, אין בחירה חופשית. אם אין מסלול שני, אז אין לך בחירה חופשית. הנחש בא ואומר לו...
המסלול הזה שיהיה לי בחירה.
אז זו הבחירה. איך אפשר, תגיד, אני שואל לך שאלה. בא אליך מישהו ואומר לך, קח פרי של סגולתו לחיות לעולם. ואיך, תתן לו אלטרנטיבה. מה תגיד לו? תאכל פרי של רעל? מי ייגש לשם? בא נחש קדמוני ואומר לו פילוסופיה שלמה, דווקא המסלול הזה יביא לעולם תיקון יותר גדול. ודרך אגב, עד היום הרבה אנשים מאמינים, דיברנו נמלי על זה פעם, עדיין מאמינים בפיצוי הנחש הזה. לא מכירים?
לא.
כמה שתיכשל יותר, אתה יותר בסוף תגיע להישגים יותר גדולים. לא מכיר כזה שיח?
דווקא מה...
מעניין. טוב, שפת הכותל ישיבה מוגנת. יש פה כיפת ברזל.
יש מקום שבא לתשובה...
אז עוד מאמר בעייתי שאנחנו צריכים, כמובן, נאור בעייתי, כוונה עם הרבה אתגרים של הקדמות, אבל גם איזה משתמשים המתאים. אבל הם משתמשים ברעיון של הנחש. הם אומרים לך, תדע לך, כישלונות בונים. כישלונות, אל תראה כישלון כאסון, זה מובנה ומכוונים אותך לכישלונות, מכשילים אותך כדי שתתקדם.
זה שכישלון בולה, זה לא סתירה.
תלוי בך. אם אתה תעשה תשובה שלמה, ותיקח ותתקן באמת, אבל שים לב, אבל השאלה בסוף איפה המבחן יהיה? האם הרווחת או הגעת אולי בסוף למקום שלפני הכישלון? השיח הזה שהרווחת מהכישלון, כאן זה הנחש הקדמוני. אתם תראו את זה בהרבה הרבה מקומות. לצערנו, כן.
מה גרם לאדם הראשון לחטוא?
פיתוי הנחש.
פיתוי הנחש, אבל...
בחירה חופשית.
כמה הנחש בא לידי ביטוי באדם? הרי כל אדם.
דיבר איתו, הוא קיבל כוח דיבור, שכנוע, והשכנוע עמוק מאוד. אתה רואה שעד היום אנשים חכמים נכשלים בזה, אתה רואה שזה מאוד מאוד מתה, מבלבל.
איזה בדיוק ביטוי הוא אמר לאדם הראשון שגרם כאילו להבין שהמסלול שעכשיו...
אני אתן לך מיד באופן רגשי, שטחי, תראה מיד. מי עושה קידוש השם יותר גדול? מי שצדיק מעיקרו, או מי שחטא ואחר כך עושה תשובה? ככה זה נשמע, נכון?
זה שתי מדרגות ישנות.
יש שתי מדרגות שונות. מה הדבר הנכון לעולם? להיות צדיק או להסתבך עם הרע ולתקן את הרע?
להיות
ישר. אל תתפלא למה הנחש מצליח. זה יכול מאוד לבלבל ולהטות.
כן, אבל
הרע...
כן. זה לא עדיף, אבל אני
אומר שאדם
שחטא, הוא מגיע לעבודה
יותר גבוה
מלפני
שהוא חטא. זה תלוי בו.
תלוי בו.
אם מקודם הוא היה רשע ועכשיו צדיק, אז בטח הוא מגיע לדרגה יותר גבוהה.
הוא היה צדיק, ואז הוא נפל, ואז הוא תיקן את זה. הוא לא מגיע לדרגה יותר
גבוהה של ההתחלה. אבל זה לא
תתחילה. תשובה לא מוסיפה, תשובה מתקנת. אז נתמודד גם עם המאמר הזה. אמרנו כלל גדול בשיעור שלנו, לא מזיזים כללי יסוד בגלל קושיות. מי שלא מקבל, יפה מאוד, איזה כלל יסוד זה? אני אגיד לכם איזה כלל יסוד זה. אז אני אגיד לכם איזה כלל יסוד זה.
הוא גם מתגבר, הוא מגיע לשורש שלו,
אתה חושב שלצדיק אין אתגרים שהוא יכול להתקדם איתם? אתה חושב שהוא לא יכול לקחת את הנקודת הזינוק שלו הראשונה, הוא צריך להסתבך עם הרע כדי להתקדם?
דעת תבונות או נדבר כאלו? רגע, הוא הנהגת האיחוד, זה הכל מהרע, יוצא טוב, זה הכל דעת תבונות, זה בור
של... תיקון הרע, תיקון הרע, לא לגיטימציה לרע. הרע זקוקים לו כדי להתקדם, וגם לצדיק גמור יש רע, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו כדי לאתגר אותו להתקדם הלאה. אבל ההסתבכות עם הרע כחטא כדי להתקדם זה נחש.
זה לא לכתחילה, אבל אני אדם שקרה את זה, אז זה לא עזור לו עכשיו להתקדם יותר ממה שהוא היה? למה לא לאדם, בוא...
לא ככלל, אני לא יודע, יכול להיות שבמצב מסוים, אני לא בא, אני אומר את העקרונות, אי אפשר לרדת עכשיו לכל סיטואציה ולדבר על כל, אני מדבר על העיקרון, העיקרון הוא אין חוטא נזכר, אין, אבל זה עיקרון חזלי שאתה יכול להגיד שלקחתי דבר והשאלתי אותו, זה, אבל בוא, אני רוצה לחזור על דברי רמח"ל באדיר במרום. הוא אומר רעיון מוחלט שזה הופך את זה לחוק יסוד. הרמח"ל אומר, מי שאומר שהמין האנושי זקוק לחטא כדי לקדם את תוכנית העולם, להגיע לטוב יותר גדול, בעצם נדבר על שורש השורשים שבסוף זה מתפרט לכל אחד מאיתנו. מי שבא ואומר, האדם הראשון היה צריך לחטוא, וטוב שהוא חטא, כי בסוף העולם יגיע להישגים יותר גדולים, מאילו לא חטא, הוא בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא צריך לזולתו. תקשיבו היטב לפני שאתם, כי בעצם הלמלא בחירת הרע של אדם הראשון, הוא לא יכול היה להעניק למין האנושי את הטוב האמיתי.
אבל
לחזור
פעם
למשפט?
אבל
לחזור
פעם למשפט?
אילו חלילה לומר, להצדיק את פיתוי הנחש, שעדיף להסתבך בדרך אחרת, ומשם תגיע להישגים יותר גדולים, זה בעצם לומר שהרצון האלוקי תלוי בזולת, תלוי בבעל בחירה חופשית שיבחר ברע ויסבך את העולם, ואז רק הטוב האלוקי יוכל להגיע ליישום.
אבל גם למעלה הוא היה בוחר בו טוב, הטוב האלוקי לא יכול להגיע.
יפה, שאלה יפה. אתם שומעים את השאלה? זה אומר, הרי למה לא נגיד אם כן שגם בחירה חופשית בטוב גם היא נקראת תלוי בזולתו?
כי הטוב זה תוצאה שהוא דופק בו. תוצאה.
מה?
זה אדם יפה בטוב, הוא דבר.
אבל יש לו
מקור
של
הבריאה. מה?
יש לו לתואר, אדם.
לא. יש כאן שתי שאלות. זה שהקדוש ברוך הוא ברא זולת, אין לנו בזה שום חיסרון.
נכון.
זה לא. דיברנו על הנושא, דיברנו זולת זה רק כאשר שליטת זולת. מציאות זולת היא לא חיסרון. זה לא מעין השלם והבלתי גבול, זה לא הנושא. הוא שואל שאלה יפה. שואל, כמו שהרמח"ל אומר שאם חלילה אדם צריך לבחור ברע כדי לקדם את התוכנית, אז זה נקרא שחלילה הוא תלוי בזולת, למה זה שבכלל הרצון שלו מגיע רק באמצעות בחירה חופשית כמו שלמדנו בעוד ב', גם לזה נגיד שזה תלוי בזולת?
כבר אמרנו, זה שאלות
תמים.
שימו לב, יפה, אבל אתה לא עונה לשאלה שלו. הוא שואל אבל, האם זה נכון יהיה למר שגם הטוב האלוקי כאילו תלוי ועומד בבחירת האדם הבוחר בטוב, לא ברע?
זה הרע מתמטית, הרב אמר.
שמה? אז אני אסביר את מה שאתם שימו לב. בעצם כשאנחנו בוחרים בטוב, לא יוצרים את הטוב. אנחנו בסך הכל מושיטים את היד וכותפים את הטוב. אבל מסביר לנו הרמח"ל, הושטת היד היא בעצם מאפשרת לך להשתייך אל הערך המוחלט שמונח לפניך. אבל אם שימו לב, בעצם אנחנו באפשרות השנייה רמח"ל שולל, כי שם אתה יוצר את אפשרות הטוב בכלל. הטוב הזה בכלל לא נגיש לך, רק על ידי החטא תוכל ליצור את האפשרות של הטוב הזה. זה כבר דבר לא חוקי.
יש להגיש החטא דעה שאתה של היד?
לא, כי אתה בוחר בעסך מרתון השם. הנחש מפתה אותך, אומר לך עד רבה, זה שאתה עובר על רצון השם, שם אתה בסוף יוזם ומייצר את האפשרות להגיע לטוב בכלל.
אבל
ומה זה הנהגת הייחוד שתמיד בנדה התבונות? הוא מדבר על זה שהחטא הוא מוכרח, וזו מציאות שמוכרחת שיהיה חטא.
חס ושלום.
כל הנהגת הייחוד זה מתוך הרע נוצר הטוב. זה הנהגה של
הנהגת הייחוד שולטת על סדרי הרע. והיא באמת שולטת. אבל היא לא אומרת חס ושלום להיכשל. היא אומרת איך שלא יהיה בסוף שלמותו תופיע.
היא אומרת שככל שיש יותר רע יהיה יותר טוב.
לא.
בנדה התבונות אני אמר.
אתה זוכר. אני נזכר כעת לאיזה קטע אתה מתכוון. והוא מתכוון לומר כך, הוא מתכוון, אני כמובן אחר כך נצטרך לשכנע אותך שזה חייב להיות כך, הוא מתכוון לומר, אחרי שהעולם עולה על מסלול של עץ הדעת טוב ורע, ובאמת הבריות מסתפחות בבחירתם החופשית ברע, אז אולי תמיד נשמע כאילו שאולי חלילה כמה שהרע גובר זה מרחיק את העולם ממטרתו, כמו שאיננו רואות עכשיו שכל אחד רואה כמה שזה עזוי לחשוב שהעולם עומד בפני תיקון, הרי העולם כל כך רחוק מהתיקון. אז הוא אומר, תבין, כמה שהרע יכביד, כמה שהוא באמת, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יוזם עכשיו בתחת שליטת הייחוד, איך להוכיח ולהראות שמעולם הרע לא שלט, כי הוא כבר בשעה שהאדם בוחר, שמים לו דרך איך הוא משתלב בתוכנית רצונו, שבסוף הרע עצמו שהאדם יגביר הוא יהיה זה שיגלה ויחזיר אותו תחת שליטת הטוב. אבל אין בדברים שלו חליל הכוונה שיש כאן אדרבה תגביר ביוזמה שלך, תראה משהו חיובי בהגברת הרע, דבר חיובי, אלא הכל כמה שבסוף, כמה שהחושך יגבר, האור ייבקע ויראה את ההיפוך, אבל הכל בתוכנית הבדיעבד אחרי שהמין האנושי חטא.
בתוך החושך.
כי יש חושך.
אז אני לא צריך להצטער יותר מדי על חטאים.
למה לא?
כי מתוך החטאים האלו יצא אור גדול. אני לא אעשה לך תחיל החטאים.
אבל אתה יודע איזה חילול השם כאן העולם עבר?
ואתה יודע איזה קידוש השם יצא מתוך החטאים האלו?
לא, הקידוש השם יהיה שהרע לא הצליח לקלקל את התוכנית. אבל הוא לא יוסיף קידוש השם. אז למה לחלל את השם ואחרי זה לעשות להחדיר את המצב לקדמותו? הקידוש השם יהיה שמעולם חשבתם שסיטרא אחרא נצח? לא, בשעה שהוא היה בשיא שליטתו, הוא היה עדיין תחת שליטת הטוב. זה יהיה הקידוש שם. הקידוש שם לא ייתן שום תוספת רווח לעולם.
איך אני אומר את זה? הרי האדם שחטא עכשיו, ההתמודדות שלו היא יותר גדולה. אז אף על פי שההתמודדות שלו יותר גדולה, והוא כבר יודע מה זה... לא שאני מביא את זה על עצמו, אבל עכשיו יש לו...
אז ההתמודדות יותר
גדולה. אבל למה הוא אומר ש...
אתה מציע לי לה... אתה מציע לי...
אני לא אומר לכתחילה, לא. אני לא אומר לכתחילה, ודאי שלא. אבל אדם שהתמודד הוא לא מגיע, אז הוא כבר נמצא בדבר הזה. אם הוא עושה תשובה, הוא לא יעלה עוד יותר, זה לא יהיה קידוש השם יותר גדול. מאחד,
המחל אומר, קודם כל, אז עוד פעם, אני
אומר
לך, רגשית זה נשמע מאוד טוב. קודם כל, נדבר חוקית. חוקית זה בלתי אפשרי. עכשיו, אחרי שהחוק הוא כזה, ננסה להבין את החוק. אז עוד פעם נחזור.
איזה רגש? אז בעצם אמרנו,
אז התמודד.
למה אתה מכה שבעלי תשובה זה מישהו שחטא? אתה חוזר לבדל שבעל תשובה זה מישהו שחטא. זה לא חייב להיות ככה.
נכון,
אבל
לא נצא מזה, לא נוכל לצאת עכשיו, כי לקחת את המאמר הזה ולפתוח אותו, המאמר מאוד עמוק, ואני לא חושב שנוכל לצאת לחובה, כי זה לא יספק את השומעים. זה יש לנו, אתה רוצה אני אספק לך עוד כמה מאמרים שאתה צריך להתמודד איתם, ולא על רגל אחת נוכל. עובדים, עבודה שיטתית היא עבודה, קודם כל לומדים יסודות, ואחר כך שומרים בכספת את האתגרים. אם כל מאמר חזל תמוע, אתה רוצה לשים אותו כאבן יסוד, אתה מובטחים לך חיים מבולבלים ללא שום תיקון. תשמע לי עצה של אדם זקן, תשמע, תלך, מה?
מה יצא
שרב אומר? אז אני מסביר לך. היסוד, אנחנו בונים את היסודות שלנו באופן פילוסופי מובהק, מתפיסת האלוקות המוחלטת, רצון אלוקי מוחלט, רצון אלוקי מוחלט שמגיע לבני אדם באמצעות, שהם ידבקו במוחלט עד כמה שהם יכולים, וכל שלמות שהם קונים הופכת להיות שלמות מוחלטת שלא תסור מהם לנצח, וזה בעצם עולם השכר. עד עכשיו ברור. עכשיו, כל הרע שהוא שם בעולם זה רק כדי לאפשר לבני אדם לאכול מעץ החיים. האם יש אפשרות שהצעת ההנחה, שהצעת העץ הדעת טוב ורע, שהקדוש ברוך הוא אומר לו תיזהר, אל תאכל ממנו. פן תמותון יכולה לגרום התקדמות לעולם מעבר לתוכנית הישרה של לאכול מעץ החיים ואכל וחי לעולם. קודם כל, ההגינות הטבעית שלנו הייתה צריכה להתקומן נגד זה, ולהגיד, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מטעה את המין האנושי, ואומר לו בעצם, אני אומר לך כך, והוא בעצם הולך איתו בקרימינולוגיה, הוא אומר לו, התקווה שלי בעצם בסתר ליבי, כביכול אם מותר לדבר בשמו, שלא תקשיב לי, תקשיב למי שעומד נגדי, ואז תביא את העולם שלי לתיקון.
אז זה בחירה.
קודם כל, יש בחירה.
למה?
לא, הוא הולך קרימינולוג, הוא אומר, בכוונה אני אומר לך הפוך על הפוך, כדי שלא תשמע לקולי ותלך הפוך, ואז, וואו, אני הולך איתך הפוך, לא ישר. קודם כל, הגינות, כלפי השלם בכל שלמות, שהוא לא יכול ללכת בצורה לא ישרה, השם אלוקים אמת, לבוא ולהגיד שלמין, הוא לא אומר למין שהוא את האמת, קודם כל, כבר בלי הסיבה הפילוסופית של הרמח"ל, זה כבר אדם היה צריך לסלוד מרעיון כזה. מובן או לא מובן?
הוא אמר לו
ברור, הכל מצוות עשה, מצוות לא תעשה, אמר לו את הכל ברור. הרי זה כמו להגיד לך היום, אתה יודע למה התורה אומרת מחלה מות יומת? כדי שתעשה הפוך, ובכלל לא הבנת אותי.
מה הכוונה הפוך?
כן, אתה מבין את ההגינות בנטייה כזאת? יפה, הנה אתה עכשיו מדבר כמו אדם יפה, נו, קודם כל ישר, למה ללכת תקום, אפשר ללכת ישר.
הרב, שאלה,
כן,
למה לכתחילה הקדוש ברוך הוא ברא גם את העץ שאדם יכול לרע, אם הוא יאכל ממנו להידרדר?
נו,
למה?
עוד בית למדנו, אם לא תהיה אלטרנטיבה שקולה, אז זה לא נקרא שהוא דבק מצד עצמו בטוב.
אבל למה יש כאילו תופעה כזאת שדווקא אנשים שלומדים הרבה פעמים את הנהגת האיחוד לפעמים דווקא יוצאים מקלקולים מאוד גדולים?
יפה, יפה מאוד. שאלה חכמה, אין ספק, רבותיי, אנחנו נמצאים בדילמה של ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו במפושים ייכשלו בה. אין ספק שמי שלומד את גופי התורה בלבד, אז הסיכון שלו להיכשל הרבה פחות. אין ספק. אני מלמד זכות על אותם אנשים שמתרחקים מכל השיח הזה, כמו אני יודע איזה קאט אצל התימנים שאומרים אנחנו נלמד את דברי הרמב״ם. אז לא, אני אומר אותם, לא שלפשטן אין קלקולים. העובדה שהרמב״ם כתב לפני סתרי תורה, הוא כתב את המורה נבוכים להציל מהגשמה וכדומה. אבל מי שלא יעסוק הרבה במקראות, ומי שלא יעסוק בפנימיות, אז ברור שהסיכון שלו כמעט איננו. הוא ילמד גופי תורה, ציוויים אלוקיים, יקיים אותם ביושר, ולא יסתבך. ואין ספק שאתה צודק שכל הקלקולים שקרו לעם ישראל קרו רק אחרי חזרת גילוי סתרי תורה. אז התחילו כמעט כל הקלקולים של, אפשר להגיד, של 500 שנים אחרונות. עם ישראל עבר הרבה הרבה מבוכות ובעיות, והכל סביב הבלבולים, ועד היום, עד היום. אז
זה מה גילו את זה?
יפה.
כל הסתרי תורה.
יפה. שאלה יפה. קודם כל, זה לא שאלו אותנו. הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו. הוא זה שמגלה, הוא זה שיחזיר. ואנחנו לא יכולים לבוא ולתת לו עצות. הייתי אומר לו, תגנוז את זה עד שמשיח בן דוד יתגלה, ואל תסבך אותנו. תחזיר אותנו 1,000 שנים אחורנית. אבל הוא לא מתייעץ איתנו. והוא הבין שהעולם צריך להגיע לשלב קדימה. אור הגאולה מנצנץ. ויחד עם זה מתחילה אור התורה להאיר ולחזור. עכשיו, נשאר מה שנשאר, רבותיי, אין לנו מה לעשות. רק כמו כל נושא מקצועי, לא להיות פושעים ייכשל. פושעים זה לא אנשים רעים. פושעים, אתם יודעים מה זה פושע? לא כתוב רשע ייכשל בו. פושע זה אדם שמקבל את הדבר הכי יקר ולא מתנהל בו ממקצועיות. תראו לכם אדם הולך למכור בחנות בית מרקחת תרופות של מילי מילי, של כל דבר שם כל כך קריטי, והוא לא נזהר מספיק, והוא לומד את זה ככה בצורה שפחית, והוא איתה במרשמים. יגיד, מה קרה? מה זה כבר משנה? קריטי מאוד. קל וחומר. מדובר פה, עם ישראל קיבל מתנת שמיים, את הדבר הכי הכי יקר, את התוכנית האלוקית הפנימית, ודווקא פה צריכים כל כך זהירות. אז תגידו לי, איך אני יודע להיות זהיר? אולי אני אלך אחרי ספר פלוני, איך אני ידע, אני הקטן לבחור. כמו בכל תחום, הולכים אחרי המקצוענים, הולכים אחרי אנשי החוכמה המופלגים שהוסמכו דור אחר דור והלכו הכי עקבי, הכי עקביים בדרך של חכמי ישראל. אתם לא תראו שום דילוג בין הרמב״ם לבין הרמח"ל. אתם תראו הרמב״ם והרמח"ל כאילו המשך ישיר, אותם הגדרות אלוקיות, אותם יסודות, אלא שתראו עוד קצת בהירות שהרמח"ל קיבל קדימה בחזרת סתרי תורה. אבל לא תראו דילוגים, לא תראו זעזועים, לא תראו פתאום אמירות בומבסטיות שמשנות לכם את כל תפיסת העולם מקצה לקצה. ככה דרך החוכמה, חוץ מהסמכה של האנשים האלה. אין עוד חכמים כאלה שפרשו את התורה בצורה כל כך יסודית, בנויה, ולא באמירות ולא בבורטים ולא בחצאי אמירות. הכל בנוי, בנוי ממש, מסד והתפחות. מי שילך בזהירות ויתנהל בזהירות, הוא לא ייקשה. מי שיתנהל בלא זהירות, אז אתה צדקת מאוד שהוא קרוב מאוד לכישלון. ואין לנו כאן יותר מה לעשות. זה הקדוש ברוך הוא הניח לפנינו את האתגר, אין לאיפה לברוח. היום לברוח מזה אין לנו רשות, בגלל שאם הקדוש ברוך הוא גילה לנו את זה באחרית הימים, סימן שבלי הכלי הזה הסיטרא אחא מתגברת ואנחנו משתמשים עם חרבות של מלחמת העולם הראשונה מול אטום, זה פשוט לא עובד. צריכים, וכנראה שעם ישראל זקוק לידיעות האלה, אז לברוח אי אפשר, אין לנו לאיפה לברוח. ומצד שני חיים להיות זהירים. כן,
איפה את החיים נכנס בבריאה בעצם? היה את הדם שבין הולכים, נכון? והיה עוד את הצלגן שבין הולכים.
אתה שואל במהדורה א' או מהדורה ב'?
מהדורה א'.
מהדורה א', אנחנו, ההשגות שלנו הן מופשטות.
היה את הדת וכאילו ושאר העצים היה מותר כאילו לאכול מהם והיה משהו שאסור לאכול.
רק,
יפה,
רק מעץ הדת היה אסור לאכול. עץ החיים, הרמח"ל באדיר מורה אומר, עץ החיים זה היה התפשטות תרי"ג. אבל הייתה מצווה גדולה לאכול מעץ החיים. מכל עץ הגן אכול תאכל, כולל עץ החיים ופערותיו, חוץ מעץ הדעת טוב ורע. כן.
אני שואל
את זה,
עכשיו יותר
עקרונית.
כל הדיבור על כאילו
שהוא
מתחיל מהתורה, כל תורת האמונה שאנחנו לומדים, לפחות אני שאני נפגש עם ספרים כמו קוזר, כמו הרמב"ם, מורה נבוכים, הכל, כולם מגיעים לנקודה הזאת של עניין של חטא האדם הראשון. זאת אומרת, הנקודה הזאת, זה משם והלאה, כאילו זה מה שניפץ פה פשוט, זאת אומרת, זה כל הדברים האלה שאנחנו... אבל מה זה היה החטא הזה? זאת אומרת, זה רק האכילה, זה רק
ה... עד שאתה שואל מה החטא, תשאל מה הייתה המצווה עליו. אתה מבין מה שאני אומר?
אבל זה לא תעשה, זה לא היה...
כן, אבל קשה לך, קשה לך את הרעיון המשלי האלוקי של אכילת עץ. אתה אומר, קשה לך חטא, קשה לי מה זה בכלל מצווה לאכול מעץ החיים. צריכים להבין, העצים האלה הרמח"ל אומר בדעת תבונות, שמצב העולם קודם החטא, הוא לא היה מצב שלנו היום בתנאי עבודה של אחר החטא. היינו בדרגת איפה שהנשמות היום בגן עדן, זה היה המצב של המין האנושי, הזכות שלו, במצב שלא בדיוק, שם אין להם גוף, אין להם... כוונה היא מבחינת המעלה הנפשית של האדם, היא הייתה זהה למה שבני אדם נשמות זקות מחכות היום בגן עדן. והן מלובשות בתוך גוף שהוא זך לאומתם. אז אתה מבין שמדובר פה במציאות שהיא כמעט קרובה אולי משה רבינו בער, משהו מתקרב באזור הזה. אם אנחנו רוצים להביא משלים מהמציאות של אחר החטא, אז מדובר שם באכילה. כל שלמות תמיד תיקרא, גם לעתיד לבוא אנחנו נקראים אוכלים, סעודת לוויתן, הכל תמיד זה במשלים של אכילה. אבל זה לא אכילה בערכנו, אלא הכוונה היא משיכת חיים מהשלמות. הוא היה צריך להידבק בכלים שהיו לו אז.
איך עושים את זה?
אני לא חייב להבין איך הדברים היו לפני החטא, כי זה לא רלוונטי לי, אבל אני מבין שזה אותם כללים עם שינוי תנאים. אז לא, אין לי כלים לתאר לך איך בדיוק, איך היה בא לידי ביטוי ההתמודדות של אדם הראשון קודם החטא. איך זה בדיוק היה נראה את החיים, ואיך היה נראה את הדעת, ואיך הוא התמודד. מה שאנחנו יודעים אומר הרמח"ל, שזה היה בענייני השכלה, ולא בענייני פעולות. התפילים של אדם הראשון הם היו תפיסות השכלתיות לעומת תפיסה פילוסופית מתאה. זה בעצם היה ההתמודדות שלו אז. גם היום נשארנו עיקר העבודה בפילוסופיה, תדעו לכם את זה. אם יש היום אדם שהוא לא דתי, כי הוא פגום פה, לא כי הוא מתעצל להניח תפילין, אל תאמינו, הכל נמצא בפילוסופיה. אין תיאולוגיה, הכוונה היא, אם העולם לא היה מספק כיסוי לשקר, אף אדם לא היה עומד מנגד. כל רעיון בעולם שקרי בנוי על תפיסה שגויה. רק אנחנו, כיוון שעולם מתקלקל, אנחנו צריכים לא רק להישאר זקים בתפיסה, אלא גם ליישם אותה בשטח, שזה עוד ביטוי. אבל הכל מתחיל והכל חייב להתקן. כולנו יודעים כמה מהר אדם מאבד את כל אשר לו כשהוא משנה את החברה שלו. מי כמוכם יודעים שאתם מתמודדים בחברה, משנים פתאום אטמוספירה, וכל פתאום כל הרגלים שלי, אז מה, קמתי הבוקר, הנחתי תפילין, רגע, פתאום אני חי בחברה של חיילים או של זה. מה, באמת, מה, כל כך חשוב להתפלל? יאללה, בסדר, אז לא. פירוש הדבר, יש פה איזה כיסוי, אדם אומר, רגע, רגע, ציבור שלם לא מעריך את הדברים האלה, אז מה פתאום? אז הרגלים שלי, בסדר. הכל בסוף בתפיסת עולם, שעומדים מעליהם כהני דת רעיוניים כביכול, שנותנים גיבוי ואומרים, זה חשוב, זה לא חשוב, יש ערך, אין ערך, הכל בסוף נמצא מלמעלה למטה. אף אדם לא מתעצל להניח תפילין. אם הוא לא מניח תפילין, הוא לא מייקר אותם. וואו. אף אחד לא יספר לך שהוא מתעצל. עצלות מגיעה מחוסר ערך. אף אחד לא ישן במיטה כשיש ארנק שהוא רוצה להשיג. דבר יקר, תורחים. דבר לא יקר, ישנים. אז זה ממש לא לדבר על מלמטה, תמיד לעסוק בהגדרות.
גם בתפילין, כי יש הרבה שעושים את זה כמצוות
אנשים מלומדה. אז פירוש הדבר, שמעריכים את זה בינתיים בערך נורא חלקי. יש אדם שיעשה את זה אולי רק חברתי, שזה גם ערך חברתי אצלו, ויש אדם שיעשה את זה קצת חברתי, קצת הוא עדיין חושב שיש בזה מן האמת.
גם ביטויים שאני לא מצליח להסביר לעצמי, אני בסוף עושה אותם.
נכון.
קודם כל גם בהרגשה, יש איזה חיבור מאוד מאוד עמוק בדבר.
לפעמים כן, לפעמים לא.
אבל להתרגם אותם במילים בצורה פילוסופית, זה פחות כאילו...
אבל אתה לא חייב להגיע לשם מיידית, אתה יכול לצפות שזה יהיה יותר מאוחר. קודם כל יש לך מספיק כלים פילוסופיים להבין שהמערכת חייבת להיות מוחלטת, ואדם חכם די לו בזה. זה נקרא להעריך את הדבר מאוד, גם אם הוא לא מבין איך סוד התפילין בא לידי ביטוי ואיך זה פועל. כמו שרפואה, אתה מאוד מעריך את מערכת הרפואית, אפילו שמעולם, כמו אם אני חושב שאתה בערך כמוני, שמעולם לא הבנו בדיוק את כל האנטומיה, איך בדיוק הדברים פועלים. אבל המערכת היא יקרה בעינינו, היא מוערכת בעינינו.
מה הכוונה מוחלט איחוד השם?
לפי הסדר שלמדנו. כן.
בתשובה שהרב עדה לו, הרב עדה הבחנה בין מי שאוכל מצע החיים, אז הוא לא מגלה את הטוב. מי שאוכל מצע דה טובה כדי להגיע לה, הוא יוצר מה? הוא יוצר את
הטוב. כאילו אמור, לפי הרעיון הפילוסופי הזה...
זה עוד דרך וזה עוד דרך.
לא.
אם אתה חכם, תמצא את הדרך. הטוב נמצא.
הנה, לא יכולתי להגיע לטוב. הייתי אוכל מצח חיים, לא הייתי יכול. הטוב לא היה נמצא. הרי לפי הפילוסופיה הזאת של הנחש, אם אני אוכל מצח חיים, אומרים לך, הגעת ל-75%. חבל. היית צריך לאכול מעץ הדעת ולעשות תשובה. בעצם אני יצרתי את ה-25% תוספת.
גיליתי את הדרך.
הטוב
היה.
אם היא נמצא, אז למה לא אכלת ונהנית מיד? למה הסתבכת?
לא הייתי מספיק חכם שימצא את הדרך.
אבל זה לא למצוא, זה לא דרך. אין דרך, עובדה.
הרעיון הזה של לבחור ברע כדי
להתאים
עוד יותר, זה אותי הדרך.
אבל עצם זה שאני לא יכול להשיג את זה, אלמלא שאני עושה ההפך, זה נקרא שאני מייצר את האפשרות של הטוב האמיתי. הטוב האמיתי לא עומד זמין לבני אדם.
למה אפשר להגיד שזה כלול בעץ הדת, בעץ החיים בתוך הגן, בעץ הדת בתורה? עכשיו יאללה, תבחר, זה הבחירה. למה אפשר להגיד שזה עצם הבחירה?
הרי גם הנחש מודה שזה רע. הוא לא אומר זה לא רע, רק הוא אומר, הסתפחות עם הרע תוביל לטוב יותר גדול. הוא לא אומר לך, טוב מול טוב. אתה אומר, הקדוש ברוך אומר זה טוב ואני אומר זה טוב. הוא לא מדבר כך, הוא מספיק פילוסוף. הוא לא טיפש, הוא יודע הרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו שזה הרע. גם בספר הדברים הוא אומר לנו, זה מוות וזה רע. הוא לא משקר אותנו, וגם הנחש יודע את זה. כשהוא בא לפתות את האדם, הוא אומר לו, זה לא חילול שבת. אתה מכיר מישהו שהתפתה ואמר לו, איש שגדל בישיבה, באו ואמרו לו בהתחלה, תשמע, סתם שיקרו אותך, זה בכלל... לא, זה חילול, אבל זה לא כל כך חמור, וזה לא כל כך מדויק, וזה לא כמו שאתה חשבת. תמיד זה פיתויים בתוך המערכת של הרע. זה לא, הוא לא יכול לדבר איתך בשפה הפוכה. אז הוא, אתה בסוף חייב לקחת את הרע ולהוציא ממנו כביכול, לשחות ממנו טוב חדש. הוא לא אומר לך כך דרך נגדית.
בתוכנית
א'
של העולם,
אז
טוב, מה המקום
שלו? אין. עץ החיים. ואכל וחי לעולם.
אם לאדם אין קשר עם עץ החיים כרגע, כמו שאנחנו רואים בתוכנית.
ויש לו, חכה, עוד לא דיברנו בתוכנית ב'. אתה שואל, היום תוכנית א', עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. התוכנית שלנו, איפה עץ החיים נמצא היום? כי עץ חיים, עץ חיים מחזיקים, אתם חיים מאושר, פסוק בספר משלי, נכון? משה, שלמה המלך אומר, אתה זיהית את עץ החיים? אור התורה זה עץ החיים, ואור התורה מתפשט לאור תרי"ג, זה כבר התפשטות עץ החיים, ענפי העץ, ויש את השסה לא תעשה עם כל הענפים, שזה בלבול בענייני עץ הדעת טוב ורע.
כשהבן אדם לא מחזיק בעץ החיים, אז הוא בעצם מחזיק ברע? אפשר לומר ככה?
קשה להגיד את זה באופן ודאי. אפשר להגיד שבדרך כלל אין וקום. הרי רעיון צריך לשלוט על החיים של האדם. אדם שלא מחובר לרעיון אמיתי, בדרך כלל מחובר לרעיון שקרי. ולהגיד את זה שזה שחור ולבן, זה מורכב מדי להגיד את זה באופן ברור.
אבל לפני
כן
אדם לא
אכל מעץ
החיים, הוא רק
אכל מעץ
הדעת,
לא אכל משאר עצים? לא. בדיוק, אני תמיד שואל. אומרים לך, באים אומרים לך, יש לך פוליסה, רק כמה פעמים. הדבר היחיד שאמריקה לא הצליחה למכור לאנשים זה פוליסת חיים בטוחה. יש ביטוח לכל דבר בחיים, חוץ מחיים עוד לא, רק לשארים. אבל את זה עוד לא הצליחו, החברות ביטוח עוד לא הצליחו למכור, לשקר את האנשים שנותנים להם 120 שנים חיים בטוחות. היום מנסים כבר לחפש כל מיני, גם את זה להתגבר. מה? מה יש? ביטוח חיים זה למי שנשאר, לקרובים. אבל להבטיח לו, תן לי פוליסת חודשית ואני מבטיח שאתה חי 120 שנה. את זה עוד לא הצליחו אמריקאים, לאט לאט. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא יוצר כל, נותן לו פוליסת ביטוח ואומר לו, ואכל וחי לעולם. למה הוא לא קונה פוליסה ואחר כך אוכל מעץ הדעת טוב ורע? נו, תגידו, זה הגיוני? תלך על בטוח, אחרי זה תחשק לך לאכול גם את המנגו השני, אבל אחרי שאתה קונה פוליסה. לתשובה היא, כמו שאמרנו מקודם, זה לא היה פיתוי טיפשי לאכול בין תפוח למנגו או בין לימון למנגו. זה היה פיתוי רעיוני אמיתי. הנחש בא ואומר לו, אתה לא מבין, זו הדרך לחובה, רק בדרך כזאת תגיע לטוב האמיתי. בדרך ישרת המפסיד, רק בדרך הכלכלה. מה? לא טריקית, זה רעיון תמה באמת שהוא מאוד מפתה ומתאה. עובדה שעד היום זה מפתה את הבריות. אין אדם שאני לא פה, שאני פוגש, שהוא לא מאמין ב... אני אומר בגוזמה, כמעט כל אדם שאני פוגש מאמין ברעיון הזה של הנחש.
אפשר להאמין בזה, רק דבילי.
מה? לא, באמת. דבילי, אבל מפתה.
זה לעד על האדם הראשון, מה מפתה?
דבילי, אבל מפתה. אני אגיד לך מה זה מפתה, אני אסביר לך למה זה מפתה.
מה? מי
שחוזר, חושב על איך שם. כן, אני אסביר לכם. אני אסביר לכם למה זה כל כך מפתה. הפיתוי אומר שאדם, אדם לא נוח לו עם הכישלונות שלו, נכון? אדם מרגיש לא נוח, הדימוי שלו, אני לא מצליח לעמוד ביעדים שרציתי. ואז הפיתוי הכי גדול לתת לאדם, להתחיל לתת לו, במקום להגיד לו, תשמע, תיקח אחריות ותתקן את מה שקלקלת ומשם תתקדם הלאה, וכל החידוש האדיר שהקדוש ברוך הוא פותח יד לשווים וכל החידוש העצום שתשובה קדמה לעולם, לא, יותר נוח לבוא ולהגיד לאדם, תשמע, אתה חושב שזה היה כישלון? בכלל לא כישלון. להגביה אותו, לתת לו אחיזת עיניים, להגיד לו, בכוונה הכשילו אותך כדי שתתרומם עוד יותר. ועכשיו, לכאורה תגידו, מה רע? עודד את היהודי. מצוין, מקסים. לא טוב לעודד יהודים שבורים. אבל מי שרוצה לשקר אותם, ישקר אותם. אתם רוצים לעודד בן אדם ולגרום לו, ולגרום לו את ההפך. זה ממש לא פייר, זה לא הוגן. משקרים אותו ומשאירים אותו טבוע בתוך... הרי אתם חושבים שהיצרה יעצור פה, אתם חושבים? ברגע שאומרים לו אמירה כזאת לא מדויקת, אז בסתר הלב, אתם יודעים מה שקורה? זה בעצם החטא מובנה בתוך המערכת, והחטא הוא חלק מהחיים. זה בדיוק רעיון, תדעו לכם, זה רעיון נוצרי. הנצרות אומרת החטא מובנה, אבל זה הרבה יותר עמוק. זה שהוא בא והכומר מוכל בקלות, זה יוצר, זה לא יוצר, זה נובע מתוך תפיסה עמוקה שהמין האנושי הוא אדם עלוב, הוא אדם פגום, ונכון, והוא בעצם, החטא זה בעצם כמו שאתה בוחר שני סרטים. רגע אתה איש טוב, ורגע אתה חלק ממך, אתה איש רע. אל תאמין שאתה יכול למגר את הרע. הרע זה חלק ממך, תחיה עם זה, תכיר בזה, אל תיחס על עצמך, רק תעשה שורת סוף שבוע, תתוודא, רק לעשות איזשהו מערכת ככה, סדר, לאזן את המערכת, להתאפס נקרא לזה, וצא לשבוע הבא עוד פעם לדרך של טוב ורע מובנים, מתוכננים. זה בעצם הגישה של אותו נחש שהוביל לרעיון הנוצרי. כן, כי זה מאוד מפתה ומאוד משכנע. הוא השתכנע עוד לפני שהוא חטא, עד כדי כך.
מה? זה כי יש לנו אנשים שחטאים, אז משכנעים את העמדה. אבל האדם הראשון לא היה בעמדה של חטא, ולכן צריך לשפר לו את העמדה.
יפה, אתה צודק. הוא אומר, הפיתויים שלנו, כי אנחנו באים אחרי הכישלון. אבל למה הוא חטא? בגלל שהרעיון הפילוסופי הוא באמת לאנשים חכמים, זה יכול להישמע עוד לפני החטא גם כן. רוב האנשים אצלנו זה תופס אותם, כי ההתמודדות הכי זמינה היא מה שקוראים לזה היום ייאוש. אל תתייאש, בסדר, זה הכל מתוכנן, חס ושלום. אבל אצל אדם הראשון הוא אדם חכם באמת. הוא מתפתה כי באמת הנחש אומר לו את הרעיון העמוק הזה כביכול, שכמה שיהיה יותר חושך בעולם, האור יותר יבגע.
זאת אומרת, הרעיון הזה בו אומר לו ללכת למסלול ימין, הנחש יכול...
אבל הנחש אומר לו, אתה לא הבנת, אתה לא הבנת. לא, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מעמיד את האיסור, לא היה אפשרות להגדיל את האור. אתה מבין את ההפוך על הפוך?
למה? אבל אדם עכשיו רואה פה, יש גישה, תפיסת חיים א', תפיסת חיים...
אתה מדבר עגון, אבל הנחש מוציא אותך מהגינות הישרה. זה כל הכוח שלו. והוא אומר לך, בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא אסר עליך כדי שתבין את עומק הרעיון, ואז תבין שהוא בעצם אסר עליך כדי שתעבור על דבריו ותחזור. ואם לא יהיה איסור, לעולם לא תוכל להסתבך. אתה מבין איך לקחת אותנו? כן, בדיוק. וזה כל הנחש תמיד עובד בתוך דברי השם. תראה את כל הטעויות בעולם, זה הכל בעצם. כן. בתוך היהדות, איפה היום אני מסיים? אני אומר, הרי חילונים היום לומדים יהדות. היום זה מדרשה חילונית, היום זה הדבר הכי הכי אטרקטיבי. מה אתה, בור? לא. גזירים אותנו קצת לפני 130 שנה בגרמניה. תגיד, תביע דעות בתוך המערכת. תגיד רעיונות, תגידו. רוצים לשמוע שיעורים הנעים להגיד שיעורים שנקראים אנשים רבנים, רחמנא ליצלן, אפיקורסות גמורה. מאיפה זה מגיע? כי זה, כמו שאתם אומרים, אג'נדות בתוך המערכת.
אבל כתוב לא תבערו אש בכל משבותיכם. אז איך הוא מדליק את האור? אתה בן אדם משכיל, אתה בן אדם שהוא ראש ממשלה, הוא כל כך בן אדם חכם בקי בתנ"ך. כתוב, מפורש.
הוא לא, הוא בור. הוא בור. למד עליו זכות, הוא בור. זה שהוא יודע תנ"ך, הוא לא יודע את היהדות.
אבל הרב אמר שהוא לא עושה את זה מתוך עצמיות, הוא עושה את זה מתוך זה.
בגלל שהוא חונך על רעיון, הרי יש כהני דת שמגבים אותו. הוא לא סתם אדם, הוא לא מרגיש שהוא בור. אני בור? אנשים חכמים שקדמו לי ראו את היהדות באיזשהו ידע כללי תנ"כי וזהו. כנראה שיש על זה מי לסמוך, הוא לא יצר את התוכנית, את הרעיון. הוא מרגיש שאני בור, יש לי זקן שקראו לו בן גוריון שהיה לו חוק תנ"ך בבית, ואפשר להיות יהודי גם כך, מספיק להיות
בעניינים. ומה עוד כשהוא הגיע ללא תברו יש בכל זאת
אחרי? אז הוא חי, הוא אומר, אני כבר חי מסורת, כנראה תורה שבעל פה, כנראה בלי לבדוק אותה, מסתבר. שזה איזושהי התפתחות חכמנה ליצלן מאוחרת. ככה אמרו לו, וככה מפתמים אותו, וככה הוא חי באווירה, והוא חושב שהוא חכם גדול. אבל באמת, אם הוא היה איש אגון, היה אומר, האם ייתכן שמסורת כזאת לא ראויה לבדיקה? הרי ברבע שעה אני מוכיח לו, שאם הוא לא, אם הוא מדליק אור בשבת, הוא האיש הכי לא, הכי בור בעולם. לא איש רשע, איש בור. לשיטתו, אלא הוא לא רוצה להפנות רבע שעה מהחיים לבדוק את המסורת הכי עתיקה בעולם. הוא לא רוצה לבדוק. אז בסדר, אז שוב פעם, תמיד זה בחירה, וכל מיני קשיים, בריחה, אבל אל תגיד, אל תטמע על זה, מה אתה רוצה? הוא גדל, הוא...
כל כך הרבה דורות, שכל כך הרבה אנשים חכמים, שהם מאמינים באלוקים מסורתיים, ופתאום, הרב אומר שזה לא מעצלות, אלא מתעוד בתפיסה.
כן.
וואו.
ברור.
הרב, מה הגמולה
של...
כי עצם לב האדם רע
מנעורה.
זאת אומרת, זה מדובר על אחרי
החטא
אדם הראשון.
טוב, אתה רוצה שיפתח את כל התורה כאן? אנחנו...
לא, כי השאלה, כשהאדם הראשון מגיע ו...
שאלה יפה, אתה מאתגר אותה.
אז הנטייה הטבעית שלו למה?
מה?
שזה פרק בספר.
זה אני לא זוכר, מתייחס לזה מפורש לפסוק הזה?
לא דווקא מפורש, אבל הנושא נמצא.
הנושא של הרע.
הנושא של חטא אדם הראשון.
כן. ודאי שהרב ישראל צודק שכדאי לדחות את זה לפרק הבא. אם אנחנו פותחים את זה. טוב. אז בואו נתקדם. אז עכשיו אנחנו חוזרים על הנושא שדיברנו בו, השכר. אז הגדרנו שהשכר חייב להיות עצם תולדת הבחירה שלי. בשעה שאני בוחר, באותה שעה אני נשלם. אין שום אפשרות לנתק את התוצאה, את השכר מהעבודה. בעניין אלוקי חייב להיות שברגע שאני בחרתי בחיים ואכלתי מעץ החיים, דבקתי בחיים ונעשיתי שלם וממילא חי לעולם. כי דיברנו ששלמות מוחלטת חייבת להיות נצחית. כל דבר זמני הוא רק בדבר יחסי, בדבר מוחלט חייב להיות נצחי. אז אם ואכל, וחי לעולם. אז זה מה שהרמח"ל כעת אומר. ובאמנם, מלבד היות הבריאה הזאת שקנתה השלמות, ראויה להידבק בבורא יתברך שמו מצד הידמותה לו, מלבד מה שהמין האנושי קיבל כלים, שיכול להידמות. עכשיו הוא בא לתאר מה קורה לאדם הבוחר ומממש את הבחירה שלו. הנה על ידי קנותה השלמות לה, נמצאת, מדבקת והולכת בו. כל בחירה ובחירה שאדם בוחר בטוב ושולל את הרע, הוא דבק והולך, הולך ונשלם. עד שסוף קנותה השלמות וימצא מדבקת בו, יהיה הכל עניין אחד. מה הוא מתכוון יהיה הכל עניין אחד? הכוונה היא, העבודה והשכר יהפכו להיות אחד. לא יהיה פירוד בין העבודה לשכר. בעולם העבודה אתה יכול לראות הנחת תפילין, ואתה יכול להפריד את ההנחה מהתוצאה שנקראת התרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. בעולם הבא העבודה תהפוך להיות בעצם שכר. כל תרייג יהפכו לנו מעבודה לשכר.
תהיה עבודה?
לא, אין עבודה. עבודה היא זמנית. עבודה היא זמנית. עבודה זה משולב ברע. לא יכול להיות שעבודה תהיה נצחית. מה אתה אומר? זה שלבים. נלמד בפרק הבא, נלמד את שלבים, ימות המשיח,
אבל כל יום אחד.
אלף שביעי, אלף שמיני, אבל עוד מעט נדבר על זה. אני כבר מדבר על מה. הרי באמת, באמת שזה כבר עכשיו, הרגע, שאנחנו כעת עוסקים בתורה, הרגע זה כבר עניין אחד. אלא הגילוי, הגילוי מהגניזה אל הגילוי, זה מצב שיהיה לפי ערך התקדמות תיקון העולם.
למה השבת ממנו לא
עובד? כי השבת מייצג את האלף השביעי. ועד האלף השביעי זה מצב העולם, במצב...
עכשיו שאנחנו עומדים, מה שאנחנו
אומרים. אבל השבת גנוזה. היום אתה, היום השבת, אור השבת גנוז לך. אתה לא יכול היום לראות שכר מצווה בעל מלאכה, אתה לא יכול לראות הרגע את אור התורה שהאיר בך, כי אם כן לא הייתי חושב להסתכל לפנים שלך. היית מסנבר אותי. אז עכשיו, בעצם, זה בכוח ולא בפועל.
בעולם הבא נניח...
נניח אותם בתורת שכר. כן, כן. סוד אותם תפילין. אותה הערה שנמצאת בארבע פרשיות התפילין, תאיר לנו על התרה לראשינו. זה סוד, הגרא אומר, זה סוד הדעים שהפסדנו באר סיני, זה בעצם סוד התפילין. זה סוד הדעים. עכשיו מה שנשאר לנו לא נספיק היום, מלי, אני לא זוכר, שבוע שעבר התחלנו בזה, אני לא יודע אם סיימנו. שאלנו, אם באמת, שאלנו שאלה מאוד מאוד עמוקה, אם הבנו את סוד השכר שחייב להיות בעצם העבודה השלמות שקניתי, אז בשלמה שכר לנצח, שזה ודאי עיקר השכר, אז טוב, מובן, אבל שכר, אם התורה הבטיחה גם שכר לעולם הזה, איך זה יכול להיות קשר? איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מבטיח שכר מענייני שלמות בעצם לעניינים כל כך חולפים, דברים יחסיים, גשמכם באיתם, שלום בארץ. זה הרמב״ם אומר.
הרב הזכיר את זה.
מה?
דיברנו על זה.
הזכרנו את זה. כן. אז אנחנו עוד פעם הגענו בגלל דיונים, הגענו לאותה נקודה, אבל זה בסדר, נראה לי שזה שווה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.